שלום רב למאזינים היקרים, אוהבי התורה ומאזיניה. פרשתנו, פרשת אמור, היא פרשת הכהנים, שבחצי השני כוללת פרשת המועדות, נקודות הקודש והאור בזמנים של ישראל. על עניינם של הכהנים יש לעמוד מתוך דברי הגמרא במסכת קידושין. שם נסתפקה הגמרא מה מקור סמכותם של הכהנים? הכוונה לתוקף עבודת הכהנים ויכולת החלתה. האם הכהנים הם שליחיו של הקדוש ברוך הוא והם יונקים את כוחם מכוחו, או שהם שליחיה של האומה ומקור כוחם הם כמייצגי האומה? כוונת השאלה היא לעניין הלכה, במידה ואדם נדר נדר שלא לקבל הנאה מכהן מסוים, האם מותר לכהן להקריב קורבן על אותו יהודי? אם הוא שליחו של הקדוש ברוך הוא, הכהן איננו תלוי ברצונו של אותו אדם, והוא יכול להקריב והקורבן יהיה כשר, למרות רצונו של בעל הקורבן שאסר על עצמו את הנאת הכהן. אבל אם הכהן הוא שליח של עם ישראל, מעשיו אינם תקפים, כי הם נעשים למרות רצונו של בעל הקורבן. הכריעה הגמרא שהכהנים הם שליחי השם, שהרי אין הישראלים רשאים להקריב קורבן, ולא ייתכן שיש שליח שכוחו גדול יותר מכוחו של משלחו. מכאן למדנו על מדרגת הכהנים הנזכרת בפרשתנו. הם נתקדשו יותר מישראל, אף על פי שלישראל, ברוך השם, יש מעלה גדולה, יש להם מעלה גבוהה, הם נקבעו כקדושים על ידי השם, כך היינו בפרשה הקודמת, קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיכם, ובמקומות אחרים, אני השם אקדשכם. ובכל אופן, הכהנים נתקדשו בקדושה יתרה. מכאן נמשכים ההזהרות המיוחדות לכהנים, שהם מצוות יתרות שלא נצטוו בהם ישראל. ראשית, איסור טומאה למתים. הוזהרו הכהנים לא להיטמא למתים. המוות הוא הצד השפל שבאדם. אדם שהופעתו הרוחנית עוברת דרך הגוף, והוא איננו מודע לערכה הנצחי של נשמתו, שהיא בת על מוות, עלול בטעות לזהות את אישיותו עם חיי הגוף. ממילא, הוא רואה את רגע המוות בו נסתלקה הנשמה מהגוף כסיום מערכת חייו, ובזה הוא מצמצם לפי דעתו גם את ערכו הרוחני. הקרבה למתים וההימצאות במקום אחד עם גופם מבליטה לאדם את אפסותם של החיים של האחרים, וממילא גם את אפסות החיים שלו. הכהנים העומדים לפני השם מקור החיים, המתגלה אלינו בחיי העם בכלל, ובתחום הקודש, כמו בית המקדש במיוחד, אינם רשאים לצמצם את נפשם במחשבות טועים, המסלפות את נצחיותה של הנשמה, ומזהות את כוחה עם כוח הגוף החולף. הם העובדים את עבודת הקודש של האומה הנצחית, אותה אומה שכל שערות הזמן ורדיפות עמי העולם לא הצליחו לחלותה וגם לא לשנות את מגמת חייה. החיים שמטרתם לחיות חיי קודש בארץ ישראל. חיי קודש שבמרכזם נזכה לשמוע את דבר השם המגיע אלינו באמצעות נביאיו, שומרי דבריו. חיים שבהם נעלה למקדש שלוש פעמים בשנה, ושם לראות את ענן כבודו המראה את נפלאותיו העל טבעיים, שנראו לעיני כולם במקדש, כך היה במקדש הראשון, במקדש השני, ואנו מאמינים באמונה שלמה שכך ועוד יותר יהיה במקדש השלישי. בירושלים תתחדש מלכות בית דוד, על ידה יבוא השלום לעולם כולו. שם ישבו גדולי התורה מלמדים את תורת השם, ומכל עמי העולם ינהרו הגויים לשמוע את דבר השם היוצא מירושלים. אלפי שנים נותקנו בכוח הזרוע מארצנו. ביזנטים, ממלוקים, צלבנים, טורקים, אנגלים ואחרים תפסו את ארצנו בכוח הזרוע. עצרו אותנו בדרכים ואסרו את העלייה שלנו אליה. ליהודי הארץ אסרו במשך שנים רבות להתקרב לירושלים. אסרו עליהם להתקרב לקברי אבותיהם. במקום המקדש בנו מסגדים. יהודים בארץ סבלו מרעב, רדיפות והשפלה שנועדו לא לתת ליהודים להרים ראש. אף על פי כן מעולם לא נואשו יהודים. הם ידעו שהגלות תיגמר. הארץ תחכה להם עד אשר ישובו אליה. והנה אחרי שנות 2000 חזרנו סוף סוף לארץ. אבל יהודים רבים הגיעו לארץ כשאמונתם בנצח ישראל ירדה פלאים. הם מדמים לחשוב כאילו זכותם של הגויים על ארצנו ועל מקום מקדשנו גדולה יותר מזכותנו שלנו. ישנם מושלים, שופטים, שמשפט הגויים חשוב בעיניהם יותר ממשפט ישראל, והם רואים ביהודים המיישבים את הארץ במסירות ללא גבול, כאילו הם פורעי חוק ששואפים לנשל את זכויותיהם של אלה שנאחזים בה וצועקים חמאס על הבעלים האמיתיים. אלה שבאלפי שנות שלטונם לא בנו, לא נטעו, לא ייבשו ביצות, לא הפריחו שממות, לא סיפקו מים לנצרכים, ועכשיו הם טוענים שהיהודים מפריחי הארץ הם הגזלנים. ולכוח טענות השקר שלהם הם מוסיפים. הם נעזרים בזריקות אבנים, בקבוקי תבערה, דקירות סכינים, פצצות. הם מנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות כל אלה את זכותם על הארץ. בטענה נוספת יש לשופטים ולמושלים כנגד המתיישבים שבמסירות ובסכנת נפשות עושים הכל ליישב את הארץ על פי מה שלמדו בתורה המסורה לנו דור אחרי דור, מאז אבותינו הראשונים. הארץ הזאת שלנו לא מכוחנו, מדבר השם לאברהם. לך אתן את הארץ הזאת ולזרעך עד עולם. וחזרה התורה ואמרה כי גם אחרי הגלות בה נענשנו בלכתנו אחרי תרבות הגויים, כששכחנו כי אותנו הבדיל השם לא מכל העמים, להיות לו לעם נחלה, הולך בדרכה ושומר את תורתו. הבטיחה התורה ושב השם את שבותך ורחמך, ושב וקיבצך מכל העמים, ואתה תשוב אל הארץ וירשתה, ותבך מאבותיך. עוד הבטיחו הנביאים כי נשוב אל הארץ וכאן ניגאל, ופה ייבנה המקדש, ותשוב אלינו הנבואה, ומחדש יחול עלינו אור השם, כפי שהיה בימים הטובים ביותר. התנ"ך שבו כתובים דברים אלו, מוכר כספר קודש, אצל כל עמי הנצרות, וגם אצל בני דתות האסלאם. ואם הם מתעלמים ומכחישים את דבריו, מדוע נשכח אנחנו את יהודינו? ואם באים יהודים בשם העם ובשם הממשלה הנבחרת לכפור בזכויותינו, כאן עלינו להיזכר בכוח הכהונה. הכהונה ששואבת את כוחה מהקדוש ברוך הוא ולא מהעם. ולכן אין לקבוצת הכהנים ותלמידיהם לחוש איסורי מצפון, שמא מעשינו פוגעים בעמנו, שמא אנחנו מתנהגים בניגוד לדעת הרוב. ההפך הוא הנכון. בבוא את הגאולה את יגלה השם את דברו החפץ בתשובת עמו אליו, בכל התנאים שכוללת תשובה זו. עם שומר שבת, עם הוגה בתורה שהיא ליבת החינוך, לא מקצועות החול. יבואו כל אלו שנידו את המתיישבים וניסו להשחיר את שמם ואת מעשיהם, והם יתנצלו בבושת פנים ויבקשו את סליחתם של אלה שהמשיכו להאמין באמונת התורה, והם יכירו בזכותם של בני עמנו, אלו שלמרות הבוז והמכות שספגו מאחיהם מעולם לא השיבו בעלבונות. הם שמרו על דרך השלום, ועם זה לא נטשו את הדרך, המשיכו באמונה ובמעשים, גורשו וחזרו, גורשו וחזרו, עד יבוא היום ויתגלה האור והחושך ייעלם. כאשר יבוא הזמן שאפילו הגויים יאמרו הגדיל השם לעשות עם אלה. זוהי הליכתנו בעקבות רבי עקיבא ותלמידיו הגדולים רבי שמעון בר יוחאי, שנלחמו למען עמנו, למען זכותו על ארצנו, גם בימים הקשים ביותר, עת שלטה רומא במרחב כולו, ועת הוציאו להורג את המאמינים, 10 הרוגי מלכות, ועוד ועוד. אנחנו שחוגגים בימים האלה את ימי רבי עקיבא ותלמידיו, ל"ג בעומר, של מעלים אורות, נזכור שהאור הזה יימשך, וכבודם של רבותינו הוא יאיר לאורך ימים את נתקרב, ויראה השם את דברו הטוב עלינו ועל כל ישראל במהרה בימינו, אמן. שבת שלום, בשורות טובות, לקרוב ולרחוק, אמן כן יהיה רצון.